חי, המהדורה המרכזית. עם אבי נמרן. הערב במהדורה המרכזית, ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס הבוקר בישיבת הממשלה לביקורת על ההסכם הסיוע עם ארצות הברית ואומר כי מעולם לא הוצא לנו יותר כסף וטכנולוגיות מיוחדות מההסכם הנוכחי. מבקרי ההסכם, אומר נתניהו, משודרים כפיות טובה מול הידידה הגדולה ביותר שלנו, ארצות הברית, וזה עצוב ביותר, מפנה אצבע מאשימה לראש הממשלה לשעבר אהוד ברק. בתוך כך נמסר כי ראש הממשלה ונשיא ארצות הברית ברק אובמה ייפגשו ביום רביעי הקרוב בניו יורק לפגישה שתעסוק בנושאים שונים, בין היתר לקראת פרישתו וסיום תפקידו של אובמה מתפקיד הנשיאות. גם על גל הטרור שהרים ראש בסוף השבוע האחרון והבוקר, היום חייל מילואים נפצע באורח בינוני עד קשה, קצין כבן 30 מדקירות של מחבל פלסטיני שהסתתר בשיחים ליד היישוב בגוש עציון, ליד אפרת. נברר בהמשך על מצבו, וגם נעסוק בפגישה בין ראשי הרשויות החרדיות בנושא מצוקת הכיתות במגזר החרדי. שר החינוך נפתלי בנט הפתיע והגיע לפגישה והציג תוכנית חומש לפתרון הבעיה. עוד עניינים בהמשך המהדורה המרכזית שעורכת אסתי פלד, על הביצוע הטכני מוישי כאן באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם, אנחנו פותחים הערב את המהדורה עם השרה לשעבר, גברת לימור לבנת, שלום וערב טוב.
שלום וערב טוב.
קודם כל אולי נשאל אותך, אם היום היית מכהנת כשרה בממשלה, אם היית חותמת יחד עם חברייך וחברותייך לליכוד על הסכם ההסדרה.
לא, אני כבר אומר לך, סליחה, אני מתנצלת, אבל אני לא עונה על שאלות כאלה פוליטיות. כמו שאתה יודע, אני פרשתי מהחיים הפוליטיים, כן. ואין לי שום כוונה להיכנס לנושאים הללו.
אבל בכל
אני
זאת...
אמרתי, אני גם אמרתי את זה למשיכה שלכם מראש, כך שאני מאוד מבקשת, אנחנו יכולים להתפרד בידידות כאן.
לא, אנחנו לא רוצים להיכנס לנושאים שאת לא מעוניינת, אנחנו ככה כן רציתי לשאול אותך על חוק ההסדרה, אבל באופן...
לא, כל... אני ידעתי מראש, אני לא אתייחס לחוק ההסדרה, אני נורא מצטערת, אני באמת פניתם אליי ואני נעניתי לבקשה, אני ידעתי מראש,
אוקיי,
אז... על מה אני לא אתראיין, חבל שאתם לא עומדים בסיכומים.
אוקיי, אני מתנצל, אני ככה די חשבתי שנוכל לדבר על הימין, על השמאל בתקופה הזו.
על הימין ושמאל אפשר לדבר, אבל זה לא...
אז בואי נדבר למשל על האמירה של אהוד ברק, לא רק הוא, שורה של אנשי שמאל שתוקפים ללא הפסקת הממשלה, את הימין, ושוב אנחנו שומעים גם כן על כל מיני יוזמות שונות, גם בארץ וגם בחול, ואני רוצה לשאול אותך על דעתך, האם אנחנו באיזשהו נקודה שבה הימין והשמאל נמצאים שוב בצומת אחרי שנים ארוכות שהשמאל כמעט לא בא לידי ביטוי?
תראה, קודם כל,
התקופה
של אהוד ברק, לא של אחרים, כמובן, אבל בעיקר אהוד ברק, שנמצא במתקפה מאוד חריפה נגד ראש הממשלה בתקופה האחרונה, הוא מבליח אחת לחודש, חודשיים, ובמתקפות קשות מאוד, בעיקר אגב בחוץ לארץ, המאמר שלו בוושינגטון פוסט בעיניי הוא דבר חמור ביותר, התקפה מהסוג הזה בארצות הברית. הוא גם לא נמצא כאן בארץ, את כל הרעיונות שלו הוא נותן מארצות הברית, הוא נמצא שם תקופות ארוכות ביותר, במיטב הידוע לי הוא בכלל לא מתכוון לחזור לארץ עד סוף חודש נובמבר, אבל הוא מתקיף. זה דבר שבוא נגיד, זה שאופוזיציה, בדרך כלל עושה, אי אפשר לבוא בטענות על כך שאופוזיציה מתקיפה, זה תפקידה. כשאהוד ברק עושה את זה, יש כאן בעיה כפולה, הייתי אומר. ראשית, אהוד ברק מנסה בכל דרך אפשרית להיות רלוונטי ולחזור למפה הפוליטית, בשעה שהוא ממש בלתי רלוונטי בעליל. יכול להיות שהוא מקווה שמפלגת העבודה, שכרגע, איך אומרים החבר'ה, אף אחד לא סופר אותה, וגם המצביעים לא סופרים אותה, שאיכשהו בסופו של דבר יתגיע למסקנה שרק הוא יושיע אותה. תכן שזו מסקנה שהוא הגיע אליה, והוא מחכה שיפנו יד יגידו, בוא תציל אותנו ונמליך אותך ונמשך אותך עלינו כמלך. הבעיה השנייה, הנושא השני, אבל שלא פחות חמור, זה שברק כל פעם בא עם איזושהי המצאות וסיפורים שכאילו ראש הממשלה בנימין נתניהו עושה דברים חמורים ביותר, הגליף, מסר מידע לציבור, אבל הוא לא אומר מה. הוא גם לא מוכן להתקן את יושבוש והתחוץ הביטחון אבי דיכטר שפנה אליו בעניין הזה. וביקש ממנו להדכן אותו כדי שהוא יוכל, אם הוא יהיה מוכן לבוא בפני ועדת חוץ וביטחון ולהדכן. אבל הוא מסרב לומר במה דברים אמורים. אחת משתיים, או שהוא זורק דברים באוויר שאין להם שחר, או שאם הוא אומר דברים רציניים,
שיבוא לפורום הנכון וישמיע שם את דבריו.
בדיוק.
ובעצם השאלה, האם השמאל כרגע סובל מהיעדר מנהיגות, זאת הבעיה שלו? כלומר, אם כן...
בהחלט. השמאל סובל משני דברים. הוא סובל מהיעדר דרך, מהיעדר תמיכה ציבורית, ומה שהוא בעצם מציע, קשה אפילו להגיד מציע, כי הוא לא מציע משהו, אבל השמאל סובל מאובדן דרך ומאובדן תמיכה ציבורית. ברור לגמרי שהציבור, לרבות ציבור שתמך במה שנקרא מהמרכז שמאלה, הציבור הולך ימינה יותר. הציבור הגיע למסקנה שכל החלומות, כל הפנטזיות על מזרח תיכון חדש, נאחל לפרס בריאות ואריכות ימים, אבל כל הפנטזיות האלה, אין להם שום שחר, אין להם שום תקווה, ואין בהם שום ממש. משום שהכל התנפק אל מול סלע, אנחנו רואים את זה.
המציאות בעצם.
המשטרים הערביים כאן סביבנו, אלה הקרובים יותר והרחוקים יותר. ולכן הציבור הולך ימינה יותר ויותר, ולכן גם, בכל קונסטלציה שלא בודקים את זה, ולא משנה איזה סקר עושים, לשמאל אין שום סיכון. ועל כן, קודם כל, מבחינת הדרך, מבחינת הבוחרים, השמאל איבד את זה מזמן. אבל נשאלתי גם לגבי עניין המנהיגות, אז אני אומר גם לגבי המנהיגות, שכן, אין לו היום שום מנהיגות. ולדעתי את זה בדיוק בונה אהוד ברק אגב. הוא בדיוק הנקודה.
כלומר, אהוד ברק נכנס כאן לאיזשהו חלל שנוצר.
הוא מקווה, הוא לא נכנס לשום מקום, בינתיים הוא רק מדבר. אבל הוא מקווה שהוא יוכל להיכנס לאיזשהו חלל, כן, בהחלט.
אוקיי, אני רוצה אולי ברשותך על עוד עניין אחד. הליכוד היום, זאת המפלגה שמייצגת את הימין, כשאנחנו מדברים על ימין שמאל? זה מפלגה שנשארה נאמנה למורשת שלה?
תראה, בוא נגיד לך, הליכוד היה מפלגת מרכז ימין, עזוב הליכוד לא עשוי מקשה אחת. יש בו היום הרבה יותר גורמים שהם ימין מאשר מרכז ימין. והליכוד כפי שאני רואה אותו צריך להיות, כמו שאמרתי, מפלגת מרכז ימין, צריך להיות מפלגה שעל דגלה חרוט גם הדגל הממלכתי ולא רק הדגל הימני. היום אנחנו רואים פחות ממלכתיות, יותר ימניות בתוך הליכוד
שנראה
פעם
מעט
אחרת.
מה זה? זה שיטת הממשל?
סליחה?
זה שיטת הממשל, זה שיטת הבחירות בתוך הליכוד, זה המנהיגות החזקה של נתניהו מול כל השאר. איפה הנקודה ששינתה את פני הליכוד ההוא הישן שאת זוכרת?
תראה, זה שיטת הבחירות הפנימיות, בין היתר, מדובר ב... שורה של דברים, זה כזה נתח את זה, צריך
להיכנס לחדר ניתוח, כן.
סמינריון לפחות, או חדר ניתוח, לפתוח, או עבודת דוקטורט. זה לא ככה על רגל אחת, אתה יודע.
בהחלט.
אבל כן, חל שינוי, בהחלט חל שינוי.
היית שרת חינוך הרבה שנים. אנחנו כציבור חרדי שוב ושוב מתעסקים בנושא החינוך, כי בכל פעם יש נושא אחר שמקפיץ את העניין הזה, לימודי ליבה, תקציבים, קואליציה, אופוזיציה, ממשלות, שר חינוך כזה ואחר. ואני רוצה לשאול אותך, קודם כל דעתך על סוגיית הליבה, היית שרת חינוך, התעסקת הרי עם זה, באת במסע בדברים עם העולם החרדי.
נכון.
מהי עמדתך באשר לכפיית המדינה, נקרא לזה, או להתניית תקציבים מול תוכן שהמדינה מחייבת בתי ספר ללמוד או ללמד?
כי אני, בקופת שאתי שרת חינוך, הייתה החלטת בג"ץ שחייבה לימודי ליבה. היה מדובר אז, קודם כל בשלב הראשון, בתי הספר היסודיים או בחינוך היסודי. אני באתי מדברים לציבור החרדי, מרשה לציבור החרדי. למדתי לדעת שאת מקצועות הליבה לומדים בשנים האלה של בעצם מה שאנחנו קוראים א' עד ו', חינוך היסודי, לא בצורה שלמה כמו שרצינו את זה, ואז באתי מדברים והגענו להסכמות ולהבנות, ובעצם מקצועות הליבה נלמדו במקצוע החרדי. לגבי הבנות בכלל הם בעיה.
כן.
הקושי הוא בעיקר לגבי הבנים, בגילאים היותר מאוחרים. אני בשעתו לא נדרשתי לעניין של הגילאים המאוחרים יותר, שבהם הבנים הולכים בישיבות קטנות, ואתה שואל אותי מה המדינה צריכה לכפות או לא צריכה לכפות. יש מה, יש הרבה מאוד תלמידות ומדפקות, לימודים של מקצועות יסוד, הם מאוד מאוד חשובים בעיניי, גם למי שרוצה ללמוד תורה. מצד שני, יש מי שחי כאן במדינה, בעולם המודרני בסופו של דבר. מצד שני, אנשים רבים לא מבינים שלימודי התורה מחמדים את המוח יותר טוב מכל מחדד שנמצא בשיעורי, אני יודעת מה, גיאומטריה על השולחן.
כן. הגברת לימור לבנת, אנחנו מתקשים לשמוע אותך גם בשל איכות הקו, את אומרת דברים חשובים, אז אולי רק ננסה לשפר את איכות הקו. תוך כדי זה, אם את שומעת אותי, אני גם אשאל אותך.
אני שומעת אותך היטב, אני שומעת אותך
היטב. כשאת אומרת על משפט כמו לימוד תורה, אנשים לא יודעים שהוא מחנך, הוא תורם הרבה יותר גדול.
הוא מחדד, רבי מחדד את המוח.
מחדד, אז הנה, אז טוב שחדד.
יותר טוב, מחדד את המוח יותר טוב מכל מחדד שמונח על השולחן בשעת לימודי גיאומטריה. בצורה יותר דופן, אני זכיתי להכיר הרבה מאוד אנשים חרדיים.
אגב, גם במשפחתך, נכון? יש...
גם במשפחתי, גם אחי, גם כל האחיינים שלי, רבים וטובים, וגם בני העיר שחזר בתשובה, וברוך השם יש לי שלושה נכדים, כן ירבו, קטנים ומתוקים, והם חרדים. כן.
שמה, שהולכים לחיידר?
הם לא הולכים לחיידר, לא. הם הולכים, לא, הם הולכים לגנים, לא לחדר, אבל גנים, שהם גנים...
הם נכנסים למתכונת הלימודים החרדית, נקרא לזה.
כן, היא לא חרדית במובן של חדר, אבל היא של רשת, של...
הבנתי, לא צריך להיכנס לזה באמת קצת ככה אישי, אבל כשההיכרות הזו בפן האישי, שאת נחשפת יותר לעולם חרדי, ללימודים חרדים, זה משהו שהיה טוב.
אני לא נחשפתי עכשיו, אני נחשפתי בזמן, המשפחה שלי היא משפחה, שורשים שלי שורשים משפחה חרדית.
כלומר, בפן האישי לאיש ציבור שאמור לקבל החלטות או להתעסק בתחומים הללו, ההיכרות האישית, היא משמעותית, נכון? מי שלא יודע על מה מדובר, מתקשה לקבל החלטות נכונות.
אני לא יכולה להגיד לך שהוא מתקשה לקבל החלטות נכונות. אדם יכול לקבל החלטות נכונות גם בנושאים שהוא לא ממש, בוא נגיד, מבין בהם. שר מקבל החלטות בהרבה מאוד נושאים, לא תמיד הוא מבין בכל דבר. עד הסוף, לא צריך להיות מומחה, אני יודעת מה, מתמטיקה כדי לקבל החלטות בתחום של מתמטיקה, או כמה יחידות ילמדו, או החלטה הטובה מאוד של השר נפתלי בנט לקדם את לימודי 5 יחידות במתמטיקה. בנט לא צריך זה מביא של המומחה למתמטיקה, לא בנט ולא שר אחר, ועוד כהנה וכהנה, כן? אבל בנוגע לציבור החרדי, אני מסרבת להיכנע, ולא רק כבני משפחתי, יש לבני משפחה חרדים. הם שם שאני בכלל מסרבת להיכנע לסטריאוטיפים, ומסרבת להיכנע לתפיסה הזאת של אנשים, שאומרת שיש לי אנטי חרדים, ואנטי חרדים, ואנטי הכל, וקודם כל היא באה ועושה סטריאוטיפ, יותר סטריאוטיפים, כמו שאני מתנגדת לסטריאוטיפים לנשים, אני גם מתנגדת לסטריאוטיפים לחרדים, כי זה לא במקום, זה לא במקום, כך או אחרת. וצריך ללמוד להכיר את הציבורים השונים, את הקהלים השונים, ולנסות לחיות ביחד. את האמירה הזאת האחרונה שלי, את המשפט הזה האחרון שלי, אני אומרת, לא רק לחילונים, אני אומרת אותו גם לחרדים. צריך לנסות לחיות ביחד. אי אפשר לחיות בנפרד, זה לא ילך, זה לא יעבוד. צריך לנסות לחיות ביחד.
אולי התייחסות שלך, ואולי גם עם זה נסיים, כי זה הנושא אולי המשמעותי שגורם תמיד בנושאי דת ומדינה, הייתי אומר לשני המחנות להגיע למצב קיצון, וזה מערכת החוק, מערכת המשפט, בגץ, הפרקליטות, הרבה מאוד מקומות שבהם כמעט ולא נשאר דרך להידברות. פשוט בא בגץ וקובע את קביעתו.
זה נכון, אבל תראה, לכתחילה, תזכור שקיצוניים הרי יש בכל מקום. אבל יש צורך שגם החברה החרדית תהיה מסוגלת להיות סובלנית יותר, ולקבל גם, לא לנסות לכפות, אני אומר את זה ככה, לא לנסות לכפות על הציבור החילוני. אני עצמי לא שומרת מצוות. אבא שלי אף פעם, אבא שלי זיכרונו לברכה, לא הרשה לי אף פעם להגיד שאני חילונית, הוא אמר רק לא חילונית. אז אני לא חילונית, אני לא שומרת מצוות. אני אדבק במצוותו של אבי זיכרונו לברכה.
מהצד של... מהצד של אמא שלך את ממש באה משושלת חשובה, משפחת רבנים.
שושלת מאוד חשובה של הרב
שלמה זלמן נוירבך.
נוירבך, זכרו לברכה, זכרו צדיק לברכה, נכון. אבל אני אומרת, צריך גם לציבור הדתי, החרדי יותר נכון, צריך ללמוד וצריך לקבל את זה שניסיון לכפות על הציבור החילוני רק יוביל למקומות לא טובים. ורק יהיה פה עוד קרע גדול יותר. אנחנו צריכים לנסות לאפשר לציבור החרדי לחיות בדרכו, אני מאוד בעד זה, ולאפשר לציבור החילוני לחיות בדרכו. ולאפשר לסגור כאן בתל אביב, בתל אביב, בשבתות, זה לא יעבוד, זה לא יקרה. אני גם בתל אביב, זה לא יקרה. זה פשוט לא יקרה. אם ינסו בירושלים, בשכונות החרדיות, למנוע את הציוויון, זה גם לא יעבוד, זה לא ילך. צריך לנסות לחיות ביחד, אנחנו צריכים לחיות ביחד.
זה בעצם, את מסרטטת לנו חיים נפרדים, ממש לא ביחד. סוג של שתי מדינות.
מה זאת אומרת לא ביחד? יש צוויון.
אבל הצוויון הוא לא אחיד, הצוויון משתנה בין עיר, הצוויון לא אחיד, הוא משתנה בין עיר לעיר, הוא משתנה בין מושב למושב.
זה נכון, אבל לא יכול להיות צוויון אחיד אם רוצים שבשבתות הכל יהיה סגור בתל אביב, כי בגלל קדושת השבת, החילונים לא יכולים לקבל את זה.
כן. לא הכל צריך להיות סגור, איש לא בא וטען שצריך לסגור הרמטית את כל לצערנו הרב, okay. יש אנשים שמחללים שבת, אבל תשתיות וכמדינה, דברים מאוד משמעותיים, אנחנו מדברים על מרכולים, לדאוג לאנשים גם חילונים שרוצים לנוח ביום המנוחה מבחינה סוציאלית, מבחינה חברתית.
אני לא מתנגדת לנסות ולהגיע להבנות ולקונצנזוס בנושאים שונים. אני בנושא השבת, אני לא מתנגדת לזה, אדרבה. אני בעד. אבל צריך לנסות ולראות איך בכל זאת אנחנו מאפשרים באמת, זה לא נראה שכרגע, יש מי שבאמת מנסה, נראה יותר שיש מי ש יש מי שמנסה לכפות מי שמנסה לכפות משני הצדדים. אז כן, צריך לעשות ניסיון לחיות ביחד. אני יודעת שיש כל מיני הצעות כאלה ואחרות, אני רואה את זה לטובה.
אכן. אוקיי, דברים מעניינים. שרה לשעבר לימור לבנת, נאחל בהצלחה, נחת מהנכדים, מהילדים.
תודה רבה.
בהצלחה במשימה למען ניצולי השואה, אגב.
תודה רבה, אני עומדת בראש הקרן לרווחת נפגעי השואה, ואני רק אדגיש, אני עושה את זה בהתנדבות מלאה.
יישר כוח. תודה.
תודה רבה.
ערב טוב.
תודה.
אנחנו נצא לפרסומות.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
שלום, מדברת נועה. יש לי 5 ילדים קטנים שאני מגדלת לבד. המצב הכלכלי מאוד קשה. בבקשה, תרמו עבורי סל מזון, כדי שלילדים שלי יהיה אוכל בשולחן החג.
למעלה מ-20,000 משפחות של עניים, יתומים ואלמנות פנו אלינו כדי לקבל סל מזון. הצטרפו עכשיו כדי שגם להם יהיה חג שמח, וביחד נדאג שאף ילד לא יישאר רעב בחג. חייגו ליד עזרה ושולמית, כוכבית 9171. התרומות מיועדות לכלל פעילות העמותה, כוכבית 9171. המקרה מתוך מאות מקרים שהארגון עוזר.
יופי חמוד, איזה חיוך מתוק. עכשיו עם אמא, מיכלי ואבי, כולם ביחד חיוך גדול למצלמה? נהדר!
רוצים להנציח רגעים משפחתיים קסומים שישארו איתכם לאורך שנים? סימילאק למהדרין במבצע מדהים. קונים סימילאק למהדרין ויכולים לזכות בסט צילומים יוקרתי לכל המשפחה בשווי 1,000 שקלים. 5 זוכים בכל יום. לפרטים חייגו 03-373-8888, כפוף לתקנון המבצע. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
דבש מקראי אמיתי הוא סילן, וסילן אמיתי זה קינג סולומון. חדש בחנויות, קינג סולומון, 100% תמרי מג'הול, הכי טבעי, הכי בריא, הכי טעים, לשנה טובה ומתוקה. סילן אמיתי זה קינג סולומון.
קונים ב-300 שקלים ומשלמים 200 שקלים ברשת סולטם רדד.
פורור, חד וחלק.
שמעת את זה יעקב? שברת לי את הלב.
רק לקוחות קבוצת ישראכרט נהנים ממבצע באופטיקה הלפרין. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-350 שקלים בלבד. פרטים באתר. תכלס, אין על ישראכרט.
בוקר אחד, תקומו הנדסאים. כן, הרשמו לקורסים המקצועיים של המרכז החרדי להכשרה מקצועית ברחבי הארץ, ובוקר אחד תקומו הנדסאים מקצועיים ומבוקשים. חייגו עכשיו, כוכבית 2245.
מצאתי, להיות יועץ רב תחומי זה בדיוק מה שחיפשתי.
מעוניינים לעבוד בכל מגוון התחומים? ייעוץ ניסויים, פסיכותרפיה והנחיית הורים? אז בואו למרכז הישגים. מרכז הישגים מזמין אתכם לקורס ייעוץ רב תחומי. קורס ייחודי ומרתק בו תהנו מצוות מקצועי ומנושא ומליווי צמוד עד למציאת עבודה. ברשות הרב אייל אונגר, 03-652-5244, 03-652-5244. ניתן להתמחות גם בתחום אחד בלבד.
מקצועיות, תמיכה, פרנסה. אני בוחר מרכז הישגים.
על מסעדת השף לחם בשר שמעתם?
כן, בטח, איזו שאלה. מקום משגע, אוכל מעולה, שירות, אווירה.
חדש, לחם בשר גם במרינה הרצליה, בקשרות המהודרת של הרב מחפוד, אירוח קסום באווירה מיוחדת, מתאים גם לאירועים, מוזמנים להנות ממנות שף ומחוויה מושלמת. להזמנות 09-88-66-144, לחם בשר מרינה הרצליה.
אתרוגי אבות מזמינים אתכם להדר במצווה. השנה התברכנו באתרוגים יפים ומועדרים באיכות גבוהה. אתרוגים תימניים מזן מיוחד. למאדרין מן המאדרין. מחירים מיוחדים לסוחרים. אתרוגי אבות 054-493-3671 054-493-3671 או 0.
חייבת בייביסיטר? אמא, את חייבת להכיר את חיתולי בייביסיטר. בזכות הטכנולוגיה המתקדמת בישראל, מובילים חיתולי בייביסיטר בספיגה ובנוחות, ומנצחים את טיטולים פרימיום במבחן הספיגה הגדול. נסי את חיתולי בייביסיטר, ותראי שגם את חייבת בייביסיטר.
סילן אמיתי, זה קינג סולומון.
קונים ב-300 שקלים ומשלמים 200 שקלים ברשת סולטם רדד.
מרכז הספוט, הרשת הגדולה והזולה בישראל, יוצאת לרגל ראש השנה במבצע חסר תקדים. עד 50% הנחה. הספקה מיידית לחגים. רק במרכז הספוט. כוכבית 6623.
ערב שבת קודש, זה הזמן להתחבר לאור התורה.
תראו מאזינים יקרים, הקדוש ברוך הוא רוצה שעם ישראל יחיו בשלום, כי הם הבנים שלו. ברכנו אבינו כולנו כאחד.
אור התורה עם הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן, יום שישי 11 בבוקר, רק כאן בקול חי.
יש לכם שאלות בהלכה? דרך חיים עם הרב חיים איידלס, מענה לשאלות בהלכות, הליכות ומנהגים. דרך חיים, חמישי, 21:00, כאן בקול חי.
עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם הכתבת המדינית של גלי צהל, ליליל שחר. שלום וערב טוב.
שלום, ערב טוב.
פגישת נתניהו אובמה, רגע לפני שאובמה עוזב את הבית הלבן, אחרי ההסכם, אחרי הסיוע, הביקורת, היחסים המתוחים, איך תראה הפגישה הזו?
תראה, קודם כל, עד הרגע האחרון לא היה בטוח שזה הולך לקרות. בהתחלה היו מגעים מלשכת ראש הממשלה לארגן פגישה רצינית, אתה יודע, עם כל כללי הטקס בוושינגטון, בבית הלבן, ביום שישי לאחר הנאום של ראש הממשלה נתניהו, בעצרת האום בניו יורק, זה לא הסתייע, בסופו של דבר, אולי אפילו רק בשביל שאנחנו העיתונאים לא נגיד שגם אובמה וגם נתניהו היו באותה עיר, באותו זמן ולא נפגשו, אז הצליחו לדחוק בלוז של הנשיא אובמה פגישה עם ראש הממשלה נתניהו ביום רביעי לפני נאום ראש הממשלה בעצרת האום. מה יהיו הנשיאים על הפרק? אז לפי הודעת הבית הלבן שיצאה לפני דקות אחדות, זה היחסים האדוקים בין המדינות. אפשר להניח שנושא הבנייה בהתנחלויות, שהאמריקנים מאוד מאוד החריפו את השפה, את התגובות שלהם בעניין הזה, יעלה שם בפגישה. כמובן, אני מניחה שראש הממשלה נתניהו יודה לנשיא אובמה על חבילת הסיוע הנדיבה.
אבל מן הסתם הוא לא יזכיר מילה במילה את ההסכם עם איראן, זה כבר היסטוריה, הוא יעדיף להשאיר שולחן נקי, נכון? בלי להביא סיפורים קשים מהעבר.
נכון, למרות ששוב, גם בנושא האיראני יש עכשיו עדיין רחש בחש לפי התחושות כאן בישראל. האמריקנים מוותרים לאיראן בהרבה מאוד נושאים, מעגלים פינות וזה לא צריך להיות כך, אז יכול להיות שגם הסיפור הזה יעלה. אבל באמת, ממה שראש הממשלה חושש במיוחד, ממה יהיה בין נובמבר לינואר. כלומר, לאחר הבחירות לנשיאות, שאובמה יהיה יותר משוחרר, הוא כבר לא יהיה מחויב להילרי קלינטון, הוא לא יצטרך לדאוג לזה שהיא תיבחר. הוא יהיה הרבה יותר משוחרר, ואז השאלה שעולה זה האם הוא ינסה לקדם איזושהי החלטה אנטי-ישראלית במועצת הביטחון של האום. מדברים הרבה על החלטה נגד ההתנחלויות, אולי גם איזה שהם קווים מנחים לפתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני, משהו שגם ישראל לא תאהב, אבל גם הפלסטינים לא יאהבו. יש הרבה רעיונות באוויר. השאלה באמת, עד כמה אובמה יהיה נחוש לקדם מהלך שכזה, וסביר להניח שנתניהו בפגישה הזו ביום רביעי הקרוב ינסה להניע אותו מכך.
ראש הממשלה גם היום מגיב לביקורת, בעיקר מצידו של ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק נגד ההסכם, אומר מעולם לא קיבלנו יותר כסף מההסכם הזה. אלו משפטים של הקדמה לקראת הפגישה, לקראת ככה פיוס, אווירה טובה, שהוא באמת מתייחס בצורה ישירה לאהוד ברק.
תראה, גם לאהוד ברק, גם להרבה מאוד אנשים אחרים, גם שלי יחימוביץ' כתבה בדף הפייסבוק שלה, שהיא יודעת בוודאות שלאורך הדרך ראש הממשלה אמר לגורמים במערכת הביטחון, אנחנו הולכים לקבל 4.5 או 5 או אפילו בין 5-6 מיליארד לשנה, אתם יכולים להתפרע, לתכנן תוכניות, כי הכסף הזה יגיע, והנה אנחנו רואים שבסופו של דבר אנחנו מדברים על 3.8 מיליארד דולרים, זה הרבה פחות ממה ששלי יחימוביץ' טוענת שהובטח ודובר. תראה, לדעתי הסיפור הוא כזה, הוא פשוט מאוד. באמת ראש הממשלה נתניהו, ואני יכולה להיות עדה לכך, כי גם בשיחות איתנו העיתונאים הוא אמר את זה, בנובמבר בשנה שעברה, הוא ציפה ליותר, הוא חשב שאפשר להשיג בסביבות 4.5 מיליארד דולרים לשנה לפחות. בסופו של דבר, ברגע שהמגעים החלו ושאמריקנים הניחו על השולחן את מה שהם מוכנים לתת, זה היה הרבה פחות, ומערכת הביטחון הבינה לאורך הדרך שזה יהיה פחות, היא תקנה את הערכות שלה, ולכן בסופו של דבר, בחודשים האחרונים גם תוכנית תרש גדעון, תוכנית של מערכת הביטחון לשנים הקרובות, כבר מתייחסת באמת לסיוע של 3 מיליארד וקצת יותר, 3.1 מיליארד, 3.3 מיליארד, אבל היא לא מדברת על המספרים שמדוברים כיום ברשתות החברתיות, לא על מה שאהוד ברק מדבר, לא על מה ששלי יחימוביץ' מדברת. תראה, לפעמים רוצים יותר ומקבלים פחות, וצריך להבין שזה היה המצב, וגם על זה באמת ישראל צריכה להגיד תודה לאמריקנים, ואולי להפסיק את כל הרחש בחש הזה, בכל זאת מדובר במתנה גדולה, גם הכלכלה האמריקנית לא בשיאה כרגע, וזה מה שבסופו של דבר.
צריך להגיד תודה על מה שיש אומרים, כן.
בדיוק.
איליל שחר, הכתבת המדינית בגלי צהל, תודה רבה.
תודה.
ערב טוב, עכשיו לעניין אחר לחלוטין, איתנו מנכ"ל רשת החינוך התורנית. הרב חיים ביטון, שלום וערב טוב.
שלום אבי, שלום לכל ישראל, מה שלומך?
ברוך השם, בסדר גמור, איך התחילה שנה אצלכם?
ברוך השם, נהדר, ברוך השם. כולם על מקומם, הכל עובד ומסודר, ברוך השם. ילדי ישראל חזרו לשולחן הלימודים ונהנים מאוד, ברוך השם. אני חושב שכך, כשאני שואל אותם בסיורים, נחזור מהחופש הגדול הזה, גדול מדי, אבל ברוך השם, אנחנו כבר נמצאים בתוך שנת הלימודים תשע"ז, חודש אלול, ברוך השם.
יפה. יש גם גידול, אנחנו שומעים בחלק מהמקומות, והתחלתם ברגל ימין, אפילו הוספתם לסדר היום או לתכני הלימודים ספר חדש שילמד ברשת החינוך.
לא הייתי אומר ספר חדש, אלא תוכנית לימודים. ברוך השם, כפי שאמרת, רשת מעיין החינוך התורנית גדלה השנה ב-30 מוסדות חדשים, ברחבי הארץ, חלקם הצטרפו לרשת, חלקם חדשים לגמרי, וכחלק מהתוכנית, כפי שאתה יודע, לפני כשנה ושלושה חודשים שהגעתי לכאן, תפס אותי יושב ראש התנועה, הרב אריה, ואמר לי, תשמע, זה לא לבוא לפה עכשיו כרגע ולשמר את הקיים. א', אתה חייב במשך, הוא נתן לי משימה של פתיחת 100 מוסדות חדשים ברחבי הארץ, ודבר שני, לטפל גם כן בתחום הפדגוגי, התחום הרוחני, לא להשאיר את הדבר לשמרים, ברוך השם, מאז התכנסה הנהלה חדשה, הנהלה רוחנית חדשה, וכחלק מהרעיון לבוא ולשמר, יותר נכון מאשר לשמר, אלא לפתח את הלימודים, אז התוכנית הייתה גם לעשות מהמושג רשת, לא רק רשת של קבוצה של בתי ספר, אלא גם כן תוכניות לימודים רוחביות בכל הארץ, כך שאפשר גם כן לבקר, אולי לא להגיד לבקר, אלא לעשות בחינות ארציות ולבדוק על כל תוכן וכל חומר וזמן שלכל לגבי כל תוכנית לימודים, ואז בעצם אתה יודע לבדוק מי עובד כמו שצריך ואיזשהו מורה, כי אתה יודע, יש חלק מהמורים של כולנו, גם אנחנו גדלנו בבתי הספר, שלפעמים המורה, אתה יודע, לא בדיוק עקבו אחריו, אז ברוך השם יש מנהלי בתי הספר שעושים את העבודה שלהם, אבל כשאתה בודק את זה ברמה הארצית, ביחד עם הנהלה רוחנית כמו שיש לנו, תחת הנהגתם של חכם שלום, שימו את חכמי התורה, והרב בעדני, וכל גדולי ישראל שחשוב להם מאוד, מאוד מאוד חשוב להם, צמיחה של ילדי ישראל וחינוכם, אז ככה בתוכנית הזאת, א' בנושא גמרא, החלק הראשון שהתחלנו את זה דווקא בתחום של הבנים, נושא גמרא והלכות, וכאן גם כן הלכנו לגדולי ישראל ושאלנו אותם מהם הספרים ואיזה גמרות ללמוד, וגם כינסנו, ביקשנו מכל מנהלי המוסדות לבוא מי שרוצה או מלמדים של כיתה ח' ללמוד איזה חומרים כדאי בעצם בכל כיתה וכיתה,
כלומר, וביחד עם התייעצות רחבה עם כולם, גיבשתם את תוכנית הלימודים החדשה של רשת מעיין החינוך התורני, שזה יפה, גם ליצור תכני לימוד עצמאיים, ולבנות משהו חדש, ולהוסיף על הקיים, וזה באמת יפה ומשמח.
בנושא של הגמרא, אז כמובן, אני לא אכנס פה כרגע לפרטים, גמרא קיטין, גמרא קידושין, כל הדברים הללו, אבל גם ברוך השם היה שאלות גדולות לנושא של ההלכה, גם פיתחנו, נקרא לזה ככה, עשינו ממש מהדורה מיוחדת של ספר הלכה ברורה של הרב דוד יוסף, הגאון הגדול הרב דוד יוסף, שזה גם כן משהו שמופשט ומסודר לילדים, לתלמידים, גם ממש ישבו על כל סוגי...
זה בעצם הכותרת, ספר הלכה ברורה לתלמידים, משהו שעכשיו ייכנס לתכני הלימוד, שזה יפה. עכשיו, אתה מדבר על מועצת גדולי התורה, ובראשם מרן הרב שלום כהן, מרן הרב מעדני.
חכמי התורה,
ואתה מדבר על המלמדים. אתה יודע, אני ממש, תוך כדי שיחה, מקבל עכשיו מכתב, שמתפרסם, אני חושב עכשיו, לראשונה, ממש עכשיו, שחתומים עליו מרנן ורבנן, הרב שלום כהן, הרב שמעון בעדני והרב משה צדקה, ואני רוצה לקרוא לך חלק מתוך המכתב הזה, לקראת הימים הנוראים והקדושים, ימי הרחמים והסליחות, פונים בקריאה הקדושה לעורר בכל אתר ואתר ולעמוד בפרץ לבל ייכנסו למחננו כל מיני מכשירים שאינם קשרים על פי הוראת רבותינו, אשר יש בהם קלקול גדול והרס וחורבן היהדות, ובאנו להתריע כי אין שום היתר להחזיק מכשירים אלו, וכל שכן וכל וחומר למנהיגי קהילות, מלמדי תשבר, עסקני ציבור, אשר הם שליחים של הציבור שבוודאי חובתם רבה בעניין הזה, וצריכים להתרחק מפלאפונים אלו שאינם קשרים. מי שמחזיק מכשירים אלו, אין הציבור יכול למנותו עליו כשליחם בכל עניין ועניין, ואין הוא ראוי לעסוק בצורכי ציבור ולשמש כמנהיג קהילה ומלמד תינוקות של בית רבן. וכולי וכולי, וביער תערה מקרבך, שנה טובה ומבורכת. הם חותמים על המכתב הזה היום אחר הצהריים, המכתב הזה מגיע אלינו ממש בדקות הללו, וזאת אמירה משמעותית. מי עכשיו
קודם
יש...
קודם כל בוודאי, זכור לך, אנחנו דיברנו על זה גם כן בעבר, ואנחנו מדברים בזה בכל מקום, על הנושא הזה. אני חושב יתר על כך, אני ישבתי עם ועדת הרבנים, וזכיתי גם לשבת עם מועצת חכמי התורה, אחד על אחד, ואוכל להיות אצלם הרבה, כל פעם ופעם הם מטריעים על כך, ואני אומר לך יותר מכך, מלמדי תינוקות, אסור שיהיה להם בכיתה שום סוג של טלפון. זה לא רק טלפון כשר או לא כשר, ברגע שהטלפון מצלצל בכיתה, ואפילו שהטלפון הוא הכשר, שאין בו שום דבר וכלום, אז הילד, אנחנו מכירים את זה שהמורה עונה, כמובן בוודאי אין מה לדבר על מכשיר שאיננו כשר, וגם לא בהפסקות.
רגע, ברשת החינוך התורנית בכל הארץ, עם עשרות אפילו מאות מוסדותיה, אין מורה שמחזיק טלפון לא כשר? זה בשורה, אתה יודע.
אני, שאלתך היא שאלה טובה, והמענה היא מאוד פשוט. אנחנו רוצים מכתב בשמו של הרב דוד יוסף, חכם שלום, אני אומר הרב דוד יוסף כיושב ראש הנהלה רוחנית, ולכל המנהלים שאנחנו דורשים את העניין הזה. צריך להבין, מבחינה חוקית, אי אפשר לאכוף דבר כזה. אי אפשר לבוא ולהגיד שמי שיש לו טלפון שאיננו כשר, אז הוא מפוטר מתפקיד.
למה?
זה עניין חוקי.
למה?
כי זה מאוד פשוט.
רגע, מלמד שמחלל שבת, מותר להסיק אותו, שזה גם לא חוקי?
אז השאלתך היא טובה, והתשובה היא כזאת.
אני חלילה לא משווה או כן משווה, אני מדבר, אתה יודע, אלו כללים שקבעו גדולי הדור. אין הרבה הבדלים. מבחינת גדולי הדור זה אסור, וזה אסור. אני לא נכנס מה יותר, מה פחות. אני לא רב, אני רק שואל חוקית.
אני שאלת שאלה טובה, אבל להיות שאני משפטן, אז אני גם יכול להגיד לך ברמה משפטית, לא באמירה, למרות שהיו בזה דיונים רחבים מאוד. הלוואי והיה אפשר לאכוף את זה מבחינה משפטית, העניין הוא מאוד פשוט. ברגע שאדם מחלל שבת, אז אפשר לקיים תקנון שאומר שאסור לחלל שבת. מבחינת השפיטה, לצערנו, אם אנחנו היינו נמצאים עכשיו לעתיד לבוא, או שהיו לנו סנדרין, אז יכלת להחליט כל החלטה שרבנים פוסקים. כרגע בתי משפט אומרים, זה שיש לבן אדם מכשיר שאיננו כשר, זה לא אומר שהוא ראה דברים שאינם כשרים. האיסור הוא בעצם מבחינה לבוא ולומר, אני מחלל שבת, זה בן אדם שחילל שבת, אדם שמחזיק טלפון שאינו כשר. נכון, שהרבנים שלנו אומרים שהדבר הזה הוא אסור בתכלית להחזיק אותו אפילו.
זה קריטריון, אבל לכל דבר ועניין, אתה יודע... לא להחזיק טלוויזיה, זה ברור לכולם, או כל מיני מכשירים אחרים. זה קריטריון שבמקום חרדי, ברשת חינוך.
העניין הוא פשוט, אבי, הרי הדיון הוא לא דיון משפטי בינינו כרגע, אני אומר לך שקיימתו ישיבה רחבה, כבר כמה ישיבות אפילו, עם משפטנים, שמאוד מאוד ניסו ורצינו בכל מאודנו. אני אומר יותר מזה, אני אמרתי אחרת, שהטיעון כאן כרגע, וזה כן אפשר לדרוש, שמי שיחזיק טלפון בכיתה, ולא משנה איזה טלפון, מותר לפטר אותו. וזה כן אפשר משפטית, שים לבד כמה. ברגע שאתה בא ואומר שמורה מחזיק בכיתה טלפון מכל סוג שהוא אפשר לפטור, זה בחוק, כי זה בעצם פוגע בלמידה. מה שאין לנו לצערנו שוב פעם, אנחנו נמצאים תחת שיטה, ואולי יהיה לזה איזשהו תקדים, אתה יודע, כל עניין של תקדימים, והלוואי, אבל בכל אופן, בלי קשר לזה, לא ברמה המשפטית, אני סמוך ובטוח שכל המלמדים שלנו שמקבלים בקשה, אני אומר עוד פעם, אין לנו שום מכשיר רנטגן, אבל הרבה מאוד תלמודי תורה ובתי ספר, חייב לקחת גם בחשבון שיש לנו בתי ספר של קירוב בסוף הארץ מצפונה ומדרומה, שקשה מאוד לבוא ולבדוק בעין שיש כל אחד ככה, אבל בוודאי שזה הוראה ברורה, בוודאי שזה דבר חמור ביותר, ובוודאי שכל אחד ואחד מהמלמדים שלנו,
בוא נעבור רגע, בוא נעבור למזירה הרבה יותר קלה ופשוטה, לנציגי הציבור, חברי מועצות עיר, חברי כנסת, ראשי קהילות, כל מיני עסקנים. עכשיו, אתה לא מזמן היית מנכ״ל שעס, אתה חי את התנועה הזו, מכיר אותה היטב, זה משהו שהולך ומשתנה, אתה יכול לדבר איתנו על שינוי בתחום הזה, או שמה שהיה פעם נשאר?
אני יכול להגיד לך ככה, קודם כל, נכון להיום אני עדיין מתפקד, גם בתפקיד ההוא וגם נמצא
רגע, איתן. רגע, אז בוא נצרף לשיחה את חבר הכנסת הרב יואב בן צור, שלום וערב טוב לך.
שלום וברכה.
הרב בן צור, אנחנו פרסמנו לפני דקות אחדות מכתב שעליו חתומים חברי מועצת חכמי התורה, בצירופו של הגאון הגדול הרב משה צדקה, שאומר שמי שמחזיק טלפונים פרוצים אינו ראוי לשמש כעסקן ציבור, אינו ראוי לשמש מלמד תינוקות של בית רבן, מנהיג קהילות, שליחי הציבור, אסור למנותו עליו כשליחם לציבור בכל עניין ועניין, אינו ראוי לעסוק בצורכי ציבור ולשמש כמנהיג קהילה ומלמד תינוקות של בית רבן, וביער טהרה מקרבך וכו'. מכתב שיוצא היום אחר הצהריים. מה המשמעות של מכתב כזה, הרב בן צור?
שכל העסקני ציבור בכל הסוגים צריכים להישמע על הוראות מועצת חכמי התורה, ולהחליף באופן מיידי את הטלפונים שלהם. למי שעדיין יש.
כן, אני מדבר במקרה גם איתך וגם עם הרב חיים ביטון, שמחזיקים טלפונים מאושרים וכו', אבל אני שואל ככה עכשיו, חברי מועצות עיר בכל מיני מקומות, עסקנים, אתה יודע, בסוף מסתכלים עליהם, אומרים, רגע, הוא התמנה על ידי הרבנים להיות חבר מועצת עיר, הוא התמנה להיות חבר מועצה דתית, והוא מחזיק, אז גם אני אחזיק, אתה יודע, וכולי. אמירה כזו של אנשים תמימים שמסתכלים.
אנחנו מצווים לשמוע לדברי חכמים, ודברי חכמים זה לא סתם נאמרו, אלא נאמרו כדי לקיים אותם, ואין ספק שיש לך ציבור, צריכים להיות לסמל ולדוגמה, ולבצע את הדברים האלה. שמח שידידי הרב חיים ביטון נסע והנהיג את זה ברשת, ואני מקווה שכל עסקני הציבור גם הם ילכו בעקבות הדברים של הרבנים היום, הדברים החריפים מאוד ואולי הנכונים מאוד שבועיים לפני ראש השנה. אני חושב שאולי באמת זה הזמן הראוי והמתאים לעשות את הפעולה הזאת למי שעדיין לא עשה.
כלומר, מי שלא עשה
את הפעולה... אולי אני אוסיף רק משהו, מעבר לחזק את מה שהרב יואב אמר פה, כי לא נתת לי את ההזדמנות לומר את זה.
לא, בסדר.
ודאי ובוודאי שכל העסקנים, זה הרבה יותר מראוי. אני חושב שגם, אני יכול להגיד אפילו משפט, ודאי שמועצת חכמי התורה כתבו את זה, אני חושב שכל בן אדם צריך את זה גם לעצמו, גם לבית שלו, גם בלי הוראה, ובוודאי לאחר הוראתם הקדושה של הרבנים. אבל אני רק יכול להגיד לך ככה ולהגיע, עד כמה שאני מכיר, ואני מכיר את כולם, אבל אני לא יודע כל אחד מה הוא מחזיק ביד, אבל אני חושב שרובה דרובה, נגיד זה ככה בעדינות, רובה דרובה כבר מזמן קיבלו את זה על עצמה, וודאי שאם
ובואו נדע על האמת, השיח הזה שאנחנו עושים כאן עכשיו, שלא עסקנו בו לפני כמה שנים, ככה די הייתה למת עין ועצימת עין, וכל אחד עם הפטור שלו, זה צריך לעבודה וזה, ועכשיו הטכנולוגיה כל כך חדשה ויש פתרונות לכל אחד, אז כן חשוב לדבר על זה ולעורר את העניין הזה, לא שאנחנו חלילה כאן איזה מטיפי מוסר, אבל גדולי הדור כותבים, אנחנו מביאים פרסום אל הדברים הללו, ואולי צריך גם ליצור איזשהו מצב לחץ, ככה שעסקן ציבור ירגיש לא בנוח, שהוא לא נשמע לדעתם של גדולי ישראל. מה אתה אומר רב בן צור, זה תפקידנו?
אני לא יודע, אני יודע שכשיש הוראה של רבנים, אז צריכים לבצע אותה. אנחנו לא באים עכשיו ליצור איזשהו אמצעי לחץ על... אדם כזה או אחר, מי שלא מבין את זה בעצמו, אז הוא נמצא בבעיה מול המשלחים שלו. המשלחים אומרים דבר מסוים, אנחנו צריכים לבצע, לא צריכים לעשות את זה בגלל אי נעימות, בגלל דבר כזה או אחר, אלא בגלל שזה הוראת חכמים. הוראת חכמים היא כמצווה מן התורה, ושמעת ועשית ככל אשר ירוך. נקודה, אנחנו צריכים להגיע למציאות, לא צריכים להגיע למציאות שאנחנו עושים את זה בגלל שלא נעים לנו, בגלל שלא נעים לנו, או בגלל שלא שיסתכלו עלינו. בוודאי שאנחנו צריכים לשמש דוגמה. אבל, הדבר המרכזי, כמו שאנחנו נשמעים להם בכל דבר ועניין שהם מורים
זה לנו, כלומר, בין בן אדם, בן אדם למקום, בן אדם לבין קונו, לפני הדוגמה שהוא מהווה לאחרים.
ברור, כל אחד צריך להיות אמיתי עם עצמו, ולבצע את מה שצריך לבצע, כמו שהרבנים אומרים. כמו שבהנהגת ציבור, כל הנהגה שלה שמנהיגים אותם בכל מיני החלטות כאלה ואחרות. אנחנו מצווים ושומעים להם חד משמעית, וזה מה שאנחנו עושים, ולא משנים כי הוא זה. גם במציאות הנוכחית. זה מה שצריך לעשות וכך נעשה. אני מקווה שכולם יבינו את זה ויעשו כך.
דברים חזקים וחשובים. חבר הכנסת הרב יואב בן צור, תודה רבה לך. הרב חיים ביטון, תודה. אתה רוצה להוסיף משפט?
לברך את כל... אני רק רוצה להגיד לך בנושא של הלחץ. אני חושב שהדבר הזה רומי לקיים מבחינה מסוימת. אף אחד היום לא מעיז להיכנס לשום שטיבלך או בית כנסת עם טלפון שלא קשר. ככה אני לא חושב שמישהו מעיז להיכנס אפילו.
השאלה אם הוא מעיז להיכנס ככה לעירייה, השאלה אם הוא מעיז להיכנס ככה למועצה דתית, השאלה אם הוא מעיז ככה להיכנס לכנסת.
אז זה בדיוק מה שאני אומר. כך היום הלחץ נמצא באזורים הקדושים, נקרא לזה ככה. צריך שהלחץ, אני עוד פעם, אני מסכים רבי יואב שלא צריך לייצר את זה בלחץ של אי נעימות, אבל אנשים האלה בסך הכל זה אנשי ציבור שמבינים ויודעים, ויש פתרונות היום להכל, ברוך השם, כפי שאמרת.
כן. אני מודה לשניכם, שיהיה כתיבה וחתימה טובה, תודה רבה.
כתיבה וחתימה טובה, רבי טוב.
תודה. אנחנו רוצים לעוד הפסקה ונשוב מיד.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
שלום, מדברת נועה. יש לי 5 ילדים קטנים שאני מגדלת לבד. המצב הכלכלי מאוד קשה. בבקשה, תרמו עבורי סל מזון, כדי שלילדים שלי יהיה אוכל בשולחן אחד.
למעלה מ-20,000 משפחות של עניים, יתומים ואלמנות פנו אלינו כדי לקבל סל מזון. הצטרפו עכשיו כדי שגם להם יהיה חג שמח, וביחד נדאג שאף ילד לא יישאר רעב בחג. חייגו ליד עזרה ושולמית, כוכבית 9171. התרומות מיועדות לכלל פעילות העמותה, כוכבית 9171. המקרה מתוך מאות מקרים שהארגון עוזר.
הלוואה היא עניין אישי. קל, כרטיסי אשראי לישראל, מציע הלוואה בהתאמה אישית. לבקשת הלוואה חייגו לקל, כוכבית 3338, בהתאם לתנאי החברה.
בשיא החשמל והמיזוג שוברים מחירים. רק בשיא החשמל והמיזוג גם מחלקים מתנות, גם המחירים הזולים ביותר, וגם משלמים ב-36 תשלומים ללא ריבית. לדוגמה, קונים תנור משולב דו-תאי ב-2,090 שקלים בלבד, ובנוסף, מקבלים מתנה בשווי 500 שקלים. שיא החשמל והמיזוג. לבירור הסניף הקרוב עליכם, 03-504-5000. 03-504-5000.
חייקי, שמעת?
מה?
ברוקס ברדרס הגיע לארץ.
לא נכון. ברוקס ברדרס?
כן. מהיום, לא צריך לנג'ס לדודה מברוקלין או לנסוע לאמריקה בשביל המותג הנחשק. בלעדי בפורור וברשת חנויות המקום הנכון. ברוקס ברדרס עכשיו בישראל בקולקציה חדשה של חולצות ללא גיוץ. ובדגמים שלא רואים בחנויות. ירושלים, כנפי נשרים 13, בני ברק, רבי עקיבא 99, וברשת חנויות המקום הנכון. פורור, חד וחלק.
ילדיכם סובל מהרטבת לילה? אצלנו תמצאו פתרון, טיפול טבעי להרטבת לילה, עם ליווי אישי עד לסיום הטיפול. בית מרקחת רינה פארם, משלוחים לכל הארץ, 02-538-3788. תלפנו עכשיו, 02-538-3788.
סאוטר סאוטר במבצע מבצע. לכבוד החגים, קונים תנור, מדיח, מקרר או קיריים אינדוקציה של סאוטר המשתתפים במבצע ומקבלים 700 שקלים מתנה לקנייה בוורדינון או בנאמן. שתהיה שנה שנה מסאוטר סאוטר, כפוף לתקנון המבצע.
רק היום מחזירים לך 500,000 שקל על התקף לב. גברת, ממה סובלת? נביא לך 200,000 שקל. רק תחתמי פה, פה ופה.
הבריאות שלך היא לא שוק. הזכויות המגיעות לך בצדק הן עיסוק רציני למומחים מקצועיים. רק בחברה המרכזית למימוש זכויות 10 שנות ותק, 87% הצלחה בתיקים, החזר שנתי של עשרות אלפי שקלים בכל תיק. עובדות, לא הבטחות. התקשרו עכשיו, כוכבית 500, כוכבית 500. לקנות. לא קיבלת, לא שילמת.
השעה 6:35.
אני לא מאמין, קמתי איש מקצוע.
כן, בוקר אחד תתעוררו אנשי מקצוע. הרשמו לאחד ממגוון הקורסים המקצועיים של המרכז החרדי להכשרה מקצועית ברחבי הארץ, ובוקר אחד תקומו אנשי מקצוע מבוקשים. חייגו עכשיו כוכבית 2245 ותקומו אנשי מקצוע. להנדסאים, מימון מלא לגברים ומלגות לנשים, בכפוף לקריטריונים.
הלוואה היא עניין אישי. קל, כרטיסי אשראי לישראל, מציעה הלוואה בהתאמה אישית. לבקשת הלוואה חייגו לקל, כוכבית 3338, בהתאם לתנאי החברה.
היי, מה נשמע, אבי?
הכל דבש.
ומה עם ההכנות לחג?
הכל דבש.
והמשפחה?
הכל דבש.
בנק הפועלים מאחל לכם שנה טובה ומתוקה כמו דבש. ולרגל החג, מגוון מסלולי הלוואה בתנאים אטרקטיביים המסייעים לעבור את תקופת החגים בנחת. בנק הפועלים, להיות ראשון, זה מחייב. כפוף לאישור הבנק ובהתאם לתנאיו.
כמדי שנה מקיימת אגודת בית אברהם בראשות הגאון הצדיק רבי דוד חיים שטרן שליטה מכירת סכיני כסף חדשים בערב ראש השנה. כידוע, סכין זו הועילה לשפע ופרנסה טובה באלפי בתי ישראל. תלפנו עכשיו כוכבי 9373 ורכשו את הסכין המיוחדת של גדולי וצדיקי הדור והביאו ברכה אל ביתכם. כוכבי 9373, כוכבי 9373.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם רואת החשבון אביגיל שיקוביצקי, שלום וערב טוב.
שלום וברכה.
אנחנו מדברים על תוכנית החומש לפתרון מצוקת הכיתות בציבור החרדי, בעקבות הכינוס אחר הצהריים של ראשי המועצות החרדיות, יחד עם שר החינוך, סגן שר החינוך. מה בתוכנית הזו?
יש, משרד האוצר מתארגן עם תוכנית חומש לבינוי לכלל המגזרים, שבעצם בעקבות התוכנית נקבע שתיבנה לה בחמש שנים הקרובות, ככה זה היה גם בסיבוב קודם חמש שנים קודמות וחמש שנים קודם לכן, וברגע שבאים עם בקשה מוגדרת ומסודרת שהיא מבוססת על מחקר של הכיתות החסרות, ששריינו כמה שיותר כיתות למגזר החרדי, כי למשרד החינוך עד לפני מספר חודשים, כשהרב פורוש הרים את הכפפה, לא היה ידוע למשרד החינוך מה המגזר החרדי. הוא התרגל שעמותות מוצאות פתרונות, שילדים לומדים צפוף, ולא היה ידוע בחסר כיתות, ובטח לא היה היקף משמעותי.
כמה, על איזה היקף כלכלי, כספי, אנחנו מדברים לחמש שנים הקרובות?
זה מיליארדים, זה, אנחנו מדברים על 8,400 כיתות, כל כיתה זה סביבות חצי מיליון שקל, אנחנו מדברים על עשרות מיליארדים בחמש שנים, זה החסר, כמה יציגו, אני לא...
לא, לא, בהחלט, אנחנו מדברים פחות או יותר כדי להבין סדרי גודל, והשאלה המשמעותית, האם תוכנית החומש הזו זה קודם כל העברת התקציב, או כבר משנה הבאה אנחנו נראה את בניית הכיתות במסגרת התוכנית הזו?
אמורים לראות כבר שנה הבאה. זאת אומרת, שאם השריון של החמש שנים היא, צריכים לפזר אותו בצורה אחידה, ובטח להקדים את רוב הפיזור בשנה הקרובה. אבל זה אין לדעת עכשיו. כלומר, יש את השלב שמשרד האוצר משריין את הכיתות, ואחר כך את השלב שמשרד החינוך מפזר את זה על פני המגדרים ועל פני השנים. אז ברור שככל שיקדימו לבנות את אותם כיתות, אז הפתרונות תהיה יותר מהירים, ולא רק עוד חמש שנים.
אני רוצה אולי עוד שאלה אחת כדי להבין, כשאנחנו מדברים על מחסור בכיתות, זה משתנה הרי בין עיר לעיר, המצוקה שונה, מודיעין עילית עם צריכה אחרת מבני ברק וכולי. התוכנית הזו מתעדפת צרכים לפי הגידול הטבעי בעיר, או שהיא כללית וכל מועצה מקבלת, כמו שהיא קיבלה עד היום, את הצרכים שלה מאותה קופה?
התוכנית מתיימת להעדיף את כל הצרכים של כל הערים, בוודאי ערים מעורבות, שהתברר שערים מעורבות נתח מאוד משמעותי בחסר של הכיתות, וגם ערים קיימות, וכולל החסר הנוכחי ממש פר מוסד, והצפי גם לפי גידול טבעי, וגם מכלוס צפוי. ברגע שיאשרו לא את כל הכיתות, ברור שאתה ואני חוששים בצדק שהחלוקה היא לא בטוח תהיה ככה בדיוק לפי אחוזים. ובואו נקווה שבאמת החבר'ה שלנו יתחלקו שווה בשווה, וכולם יענו.
הורת חשבון אביגל ג'וקובסקי, תודה רבה על הדברים, נקווה שבאמת התוכנית הזאת תיכנס לתוקף. תודה רבה. אנחנו חותמים שעה ראשונה, תודה לעורכת אסתי פלד, מושי כאן על הביצוע הטכני, אנחנו נצא לחדשות השעה 8, נשוב מיד אחר כך, יישארו איתם.
אבי ממרן. מיד נשוב.